טוב, נתחיל פרק שישי בדף כ"ו, רבותיי. אומר המהר"ל, כהקדמה לפרק כולו, לפי מה שהתורה היא השכל העליון, שהוא נבדל מן האדם. ושכל האדם עומד בגוף האדם, שהוא גשמי. ולכן צריך האדם אל הכנה שיקנה השכל הנבדל. כלומר, יש פה מעין סיכום לאתגר שעומד בפני האדם בלימוד תורה. והמשפט הזה הוא משפט מאוד מסכם. אומר המהר"ל, האתגר שעומד בפני האדם הוא כזה, שהאדם אמור לקנות חוכמה שהיא אלוקית, והיא מופשטת, כלומר רוחנית מאוד, שעניינה נצח, אמת מוחלטת ואינסופית, והאדם שאמור לקנות את אותו השכל שהמהר"ל קורא לו השכל העליון, כלומר שכל העליון שבא מן העליון, זאת הכוונה, שכל העליון בא מן העליון, כלומר, ממקום שהוא הכי עליון. והאדם שרוצה לקנות את אותו שכל, הוא חייב להשתמש כדי לקנות את אותו שכל עליון, בשכל, שהוא לעומת זה עומד בגוף גשמי. כלומר, בהכרח מושפע מן התנאים של הגוף. והתנאים של הגוף זה ההפך מכל מה שאמרתי קודם. כלומר, לא נצח. מה רוצים? בעיית המיקרופון. לא שמתי לב שהוא שינה מקום. טוב. אם כן, לעומת השכל הזה שהוא שכל עליון, האדם צריך להשתמש בשכל שלו, והשכל שלו הוא עומד בגוף, ואם כן בהכרח הוא מושפע מן הגוף, שהגוף יש לו ממדים שהם לגמרי שונים מן הממדים שהזכרתי קודם. לא נצח, לא אינסוף, ולא אמת מוחלטת, כי הכל יחסי. כידוע הגוף הוא סובייקטיבי, כן? זה מאוד קל לבדוק את זה. לאחד חם, השני יגיד לך מה פתאום קר. ואחד רואה צבע מסוים, והשני אומר מה פתאום, זה לא הצבע הזה. כלומר סובייקטיבי. כן, אתגר מאוד 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 קשה. זה מה שהמהר"ל מסביר מיד בהתחלה. שלא נשלה את עצמנו לקנות תורה, זהו אתגר מאוד קשה. זה מאוד קשה, כי אתה צריך לחבר בין שני דברים שהם ממש עומדים בתנאים מאוד שונים זה מזה. השאלה אם כן, איך מתגברים על זה? זה השאלה שעומדת על הפרק. כשאדם לומד תורה, הוא צריך לשאול את עצמו, איך אני מצליח לגשר? איך אני מצליח לחבר את השכל שלי שעומד בתור גוף? עם החוכמה האלוקית הזאת, העליונה הזאת, האינסופית הזאת, המוחלטת הזאת, למרות שאני סובייקטיבי, מוגבל, לא מבין הכל, כמה אני כבר יכול לתפוס, וכמה אני יכול לתפוס דברים מופשטים, אבסטרקטיים, כן? להרבה אנשים, למשל, הכישרון הזה חסר, לתפוס דברים בצורה מופשטת. חייבים הרבה פעמים להראות להם באיזה ציור, ולפעמים זה לא ציור גשמי, אבל זה ציור רוחני. חייבים להשתמש במשל כל הזמן, כדי לחבר בין הנמשל לבין האדם. חייבים משל. לא פשוט. אז המהר"ל עוסק הרבה בדבר הזה, כאן, בנתיב התורה, כדי שא', אדם ידע מה הוא בא לקנות, שלא יחשוב שהוא יקנה חוכמה ככל החוכמות, ודבר שני, איך להתגבר על זה. כאן הוא נותן דרך. וזה שיהיה קניין התורה בחבורה, שעל ידי חבורה קונה השכל הנבדל, ואין דומה אל החוכמה שהוא מתחכם מעצמו, שאותו שכל עומד בגשם ואינו שכל נבדל. רק השכל שהוא נקנה בחבורה, השכל הזה נבדל לגמרי מן הגוף. כן, בא ללמד אותנו דבר מאוד מיוחד, שתורה מחייבת לימוד ביחד, לימוד ברבים. כלומר, לימוד ברבים זה תנאי בקניין התורה. צריך להבין למה. ההפך, אתה תיכנס לספרייה, תראה, כל אחד יושב לבד, מרוכז בספר שלו, דממה, אף אחד לא מדבר עם אף אחד. כתוב בגדול, נא לשמור על שקט. וכאן אומר המהר"ל, לא הולך בתורה. חייבים בית מדרש, חייבים ישיבה, חייבים ללמוד ביחד. ושאלה היא למה? למה לא זה טוב מבחינה דידקטית, אלא למה זה עקרוני לתורה, שילמדו בחבורה. כמו שרואים בפירוש בגמרא, כן? איך כל הגמרא, איך כל הגמרא נכתבה? כן, שתלמיד אחד אמר משנה, תלמיד אחר שאל שאלה, אחר ענה, הרב התערב, וככה זה עבד. למה זה חייב להיות ככה? כמו שלומדים היום. למה זה חייב? למה זה עקרוני שזה יהיה ככה?
כדי למלא את הסייגים שלו,
הסייגים של ה... אז כן, זה אפשר, כן, מה שאומר ידידיה זה נכון, אבל פה הוא נותן באמת את ההגדרה המדויקת, וזה שיהיה קניין התורה בחבורה, שעל ידי חבורה קונה השכל הנבדל. כלומר, יש שני סוגים של שכל שמופיעים. סוג אחד, ואין דומה לחוכמה שהוא מתחכם מעצמו. מה זה מתחכם מעצמו? זאת אומרת, אדם מלמד את עצמו. זה נקרא מתחכם מעצמו. אדם לומד לבד. כשאדם לומד לבד, מי מלמד את האדם שלומד לבד? הוא מלמד את עצמו. יש פה, הוא התלמיד והוא הרב. עכשיו, מה הבעיה בזה? הבעיה בזה ברורה, שמה שאדם יכול ללמד את עצמו, זה לפי המוגבלויות שיש לו. כשאדם מלמד את עצמו, הוא מלמד את עצמו לפי המוגבלויות שיש לו. לכן זה לא שכל נבדל. זה שכל שמופיע עם התנאים של האדם המשיג אותו. מראש. חייב להיות כך. ולכן זה לא יכול להיות עד הסוף שכל של תורה. כי שכל של תורה הוא בלי המוגבלויות האלה. זה מה שהוא מסביר, ואין דומה לחוכמה שהוא מתחכם מעצמו, שאותו שכל עומד בגשם. איזה שכל? של האדם המלמד את עצמו, מתחכם. ואינו שכל נבדל. זה לא אובייקטיבי, זה לא עד הסוף רוחני, זה מושפע ממצב האדם, בגופו, עם כל התנאים שקשורים בזה. אם כן, קשה מאוד. רק השכל שהוא נקנה בחבורה, כלומר שאתה מקבל מאחרים, אותו שכל הוא נבדל לגמרי מן הגוף. של מי? שלך. עכשיו, ככל שאתה יותר לומד בחבורה, אז השכל הזה שמופיע יותר שלם. כי מה ש פלוני יאמר, מתגבר על המוגבלות שלו ושלו ושלו ושלו. וכן הלאה. והשכל שלו מתגבר על המוגבלות שלו ושלו ושלו. וככה יחד, בסופו של דבר, מופיע דבר שהוא בשלמות. שנקרא שכל נבדל. ואם מישהו אומר דבר שלא עומד בתנאים שהסברנו קודם, מיד אחרים באים לברר את זה אצלו. שואלים, מקשים, אומרים, לא, מה פתאום? מה שאתה אומר זה לא מדויק. אני רואה את זה אחרת. זה מכריח, זה מחייב את מי שמוציא את אותו שכל לפועל, זה מחייב אותו להוציא אותו בשלמותו. וביחס אליך, הוא לא מוגבל בתנאים שלך. וכמו שאחר כך גם הוא יקבל את השכל שלך, שלא מוגבל בתנאים שלו. וככל שנהיה יותר, מצליחים להתגבר על כל התנאים שאינם התנאים של כל אחד מאיתנו. וביחד זה עושה את הדבר השלם. כן, אותה תורה. כן, חייבת התורה להאמר דווקא בחבורה. טוב, עכשיו הוא מביא הוכחות כמובן. זה דברים עמוקים מאוד, אבל בעצם מסביר לנו למה ככה צריך להיות לימוד תורה. וזה אומרם בפרק הרואה מסכת ברכות. אסקט ושמע. ככה כתוב בחומש דברים, אסקט ושמע. מה דרשו שמע במסכת ברכות? עשו כתות ועסקו בתורה. כלומר, חייבים לבנות חבורות, קבוצות, ביחד. לפי שאין התורה נקנית אלא בחבורה. זה תנאי. לבד אי אפשר. כן. דאמר רבי יוסי בר חנינא, מהי דכתיב? איך אפשר להסביר את הפסוק בירמיה פרק נון? חרב על הבדים ונועלו, חרב על שונאיהם של תלמידי חכמים, והכוונה כמובן בלשון סגי נאור, חרב על שונאיהם של תלמידי חכמים, שיושבים בד בבד, כלומר לבדם, ועוסקים בתורה. זה כמו חרב. מה זאת אומרת? מה הפירוש חרב? זה חותך. כלומר, זה לא מופיע בשלמות. זה מה שבזה להגיד. חרב, זה כמו שאתה חותך את האמת. אתה לא נותן לאמת להופיע בשלמותה כשאתה לבד. כשאתה מלמד את עצמך, אתה מלמד את עצמך עם כל הגבולות שממילא יש לך. לכן מה שתקנה זה לא שלם, שיושבים בד בבד ועוסקים בתורה, ולא עוד, אלא שמתפשין. כתיב אחה ונועלו, וכתיב אתה אשר נועלנו, ולא עוד אלא שחותים, שנאמר ואשר חתנו, אי בעיתם מהמאחת, תלמד זה מפסוק אחר, נועלו שרי צוען. אם כן, הגמרא הזאת, מסכת ברכות, כל זה אומרת כמה זה חיסרון. זה חיסרון מאוד גדול, כשאדם לומד לבד שלא בחבורה. לא לפי השיטה המקובלת בישראל שלומדים ביחד. ומסביר את זה המהר"ל עכשיו, וביאור זה, כי השכל עומד בגוף של האדם, וצריך שיהיה שכל נבדל מן הגוף, זה השכל האלוקי של תורה. ואם הוא לומד תורה על ידי החבורה, שזה הדרך הנכונה, שכל אחד מוציא שכלו אל אחר, ואחר מקבל אותו, אז כבר כשהשכל מגיע אל השני, הוא מגיע כדבר לא גשמי. ממך יוצאת מחשבה. יוצא דבר רוחני, החטא השני לא קולט. כן? כדי לקנות משהו שאתה אומר, זה צריך להיות רוחני, מחשבתי. ואצל האחר שקיבל מן חברו, הרי אצלו הוא שכל נבדל. ביחס לגופו. כי השכל הזה לא יצא מגופו, הוא לא יצא עם הגבולות. שלא, שהרי לא היה עומד בו, עד שבזה הוא נעשה שכל נבדל. ועוד, כאשר נוסעים, מוסיף המהר"ל עוד בירור בדבר הזה. כמה זה חשוב. ועוד, כאשר נוסעים ונותנים ביחד, כן? שיטת הלימוד הזאת. הרי השכל הזה אינו שכל פרטי של יחיד. ואם כן הוא שכל שהוא נבדל, כאשר הוא נבדל מן היחיד הפרטי. כאן המהר"ל מוסיף עוד עומק. שכל של תורה זה שכל כללי. כלומר, כל אמת שמופיע בתורה היא אמת קוסמולוגית. זה אומר שאין שום דבר בעולם שסותר בכל צד שהוא את האמת שמופיע בתורה. זה מיוחד. זה לא ככה ביתר החוכמות. יכול להיות שבחוכמה אחת אתה מוצא דבר נכון, אבל בחוכמה אחרת זה יהיה סותר את זה. אבל בתורה זה לא ככה. למה? כי הקדוש ברוך הוא הכל. אם כן, כל מה שמופיע בתורה מגלה כל רגע את כל האמת, ואין שום דבר שסותר את זה. זה נקרא חוכמה כללית, שהיא מסוגלת להכיל את כל האמיתות. לעומת זה, כשאדם לומד לבד או עוסק לבד בתורה, הוא אדם פרטי. מה זה פרטי? הכוונה שיש בו רק חלקיק של אמת. ואמת אחרת יכולה להיות סותרת את האמת שלו. אז איך מתגברים על הפרטיות הזאת? על החלקיות הזאת? על האטומיות הזאת? שזה אטומים קטנים. תשובה, כשמחברים את הכל. כשלומדים בחבורה. כן? גם אותו דבר בתפילה. כן? אדם בתפילה, כשהוא לבד, מבקש דברים פרטיים. אבל הפרטיות הזאת היא באמת אמת חלקית. לכן הרבה פעמים תפילת היחיד לא נהנית. למה? למה תפילת היחיד לא נהנית? כי יכול להיות שהוא מבקש דבר שסותר דבר טוב אחר. ותפילת הרבים תמיד נהנית. למה? כי היא לא פרטית. טוב, שאלה על בנות. האם גם בנות צריכות ללמוד תורה בחבורה, כמו מדרשה, או אפשר ללמוד לבד משונה מבנים? קודם כל, לימוד התורה אצל בנות הוא שונה. וגם במקצועות וגם בשיטה. כן. אבל יש גם מקום ללימוד יחד. זה מוסיף. רואים שזה מוסיף. המציאות מוכיחה לנו שזה מוסיף. כן? וברוך השם, בדור שלנו זה מאוד התפתח, שגם בנות לומדות יחד, במדרשות, בשיעורים וכו'. רואים שזה מוסיף. המציאות מוכיחה שזה מוסיף. אמנם לא באותה מידה, זה לא נדרש באותה מידה, שזה נדרש בלימוד אצל בנים, שבנים מחויבים בתלמוד. זה משהו אחר. זה בירור האמת עד סוף, עד הסוף. לכתוש את האמת. אישה יש לה אינסטינקט להבין את האמת בלי כל הקושיות והבירורים האלה שמופיעים בגמרא. אבל זה מוסיף גם לבנות, כן? רואים? אם כן, אומר המהר"ל, הלימוד בחבורה זה עוזר להתגבר על הפרטיות. ולכך מעלת השכל הזה, שהוא שכל נבדל מן האדם, כי אין השכל גובר על הגוף, להיות שכל נבדל, כי אם כך, אי אפשר אחרת. למה הדבר דומה? לשניים שהם מתאבקים זה עם זה. אם ניצחו מוטב, ואם לא ניצחו, אותו האחד שכנגדו ניצח אותו. וכן השכל שהוא עומד בגוף. אם רוצה אדם להוציא את השכל אל הפועל, ולא היה לו זה, והגוף ניצח השכל, אז נעשה מודבק בגוף לגמרי, כי הגוף היה גובר עליו. ואם לא היה עושה זה, נתקלקל עד שקנה טיפשות. וזה שאמר, ולא עוד אלא שמתאפשים, שנתקלקל השכל לגמרי על ידי זה, כי נעשה השכל שבו מודבע בגוף לגמרי. כלומר, מה אומר המהר"ל? אומר ככה, כשאדם לומד לבד, זה ריב בין שכל לבין גוף, זה מאבק, כי הגוף כמובן רוצה את כל העניינים של הגוף, צמצום, מידה, אין סוף, לא סוף, הוא רוצה את מה ששייך לו, השכל מנסה להתרחב, ואז יש מאבק. מה שלא יהיה, כן, במאבק בין שניים, אחד ינצח. וכשאחד מנצח אצל האדם, לא טוב. כי האדם צריך גם שכל וגם גוף. אם השכל ינצח את הגוף, הגוף סובל. ואם הגוף מנצח את השכל, השכל מאוד סובל. מוטבע בתוך הגוף. אז איך האדם מתגבר? לא על ידי שהוא מאבק, הוא מנהל את המאבק הזה בו בתוך עצמו, אלא על ידי שהוא מצרף שכל מבחוץ. זה התורה שהיא מתרחבת. שאומר, זה אדם משתף לשכל שלו ממדים גדולים יותר, מאשר ממדי גופו. וזה הלימוד שהוא נעשה ביחד, וגם של תורה שהיא כללית ולא פרטית. זה העבודה הגדולה שאדם צריך לנהל בזמן שהוא לומד תורה. להרחיב, להרחיב. כן? לומד להכיר אמת הרבה יותר גדולה מהאמת שהוא הכיר עד עכשיו. והרבה יותר נצחית מאשר חוכמה של הרגע וכו' וכו'. כן?
מה שקורה פה, אם לומד בחבורה, זה מוסיף שכל
מבחוץ, זה לא מוסיף גוף. לא, אין מאבק, לא צריך. הוא נותן את ההסבר. למה? כי השכל לא נאבק עם הגוף שלו. כשאדם רוצה ללמוד רק עם עצמו, הוא חייב לתת יתרון למישהו. אז הוא חייב לתת שכל אצלו על פני גופו. כי הגוף כל הזמן רוצה לצמצם אותו, השכל רוצה ההפך. אז מישהו מפסיד. אבל כשאתה משאיר את הגוף במקום שלו, אתה לא מנהל נגדו מאבק פנימי. אתה הולך לחזק את השכל מכוחות ששייכים לשכל. לא על חשבון של הגוף עצמו. כן? רואים את זה גם בשיטות. יש שיטה שאומרת שכדי שהאדם יוכל להיות יותר חכם, הוא חייב להסתגף. על מה זה בנוי? חייבים לנצח במלחמה. חייבים לנצח במלחמה. במלחמה שבין הגוף לבין השכל, מי ינצח? מה אנחנו אומרים? מה פתאום? לא צריך מלחמה כזאת. תחזק באופן חיובי את השכל. תביא לו את החלקים מה? חסרים. מצד מה? מצד שהוא בתוך הגוף. אז יש לה שכל, חלקים, חסרים. אבל איך אתה תשלים? לא על ידי שאתה מצמצם את הגוף, על ידי שאתה משלים את השכל. במה? אל תשאיר אותו בפרטיותו, תכניס אותו בכלליותו, ועל ידי שאתה מצרף לשכל שלך, שכל של אחרים. את זה למדתי מזה, ואת זה למדתי מזה, ואת זה למדתי מזה, ואת זה למדתי מזה. ולא היית צריך כדי לפנות מקום לשכל, לצמצם את הגוף. שזה לא יהיה טוב לאדם. כי אחרי זה מאבק, זה מלחמה. כן? בהרבה עמים מפתחים שיטות. למשל, יש שיטה שנקראת מדיטציה. מה השיטה הזאת אומרת? צריך לרכז, כן, את פעילות האדם במחשבה, ברוחניות. אבל הגוף מפריע, לכן צריך לפתח במקביל שיטות שמצמצמות את פעילות הגוף. מראש זה רע. מראש זה רע. למה? כי אתה רוצה לבנות אחד על חורבן השני. זה פשוט. זה לא הדרך הנכונה. ההפך. צריך לצרף לשכל שלך עוד שכל של אחרים. אז לומדים ביחד בחבורה. אז הוא אומר סברה כזאת, ואתה שומע שהוא אומר סברה כזאת, והוא אומר סברה כזאת, והוא אומר סברות. זה שואל, זה עונה, זה מקשה, זה מתרץ. לאט לאט אתה משלים את השכל שלך בכל מה שסובב אותך. אתה עוזר בשביל זה לנהל מאבק נגד הגוף. וכולי.
מה, זה מקום ללימוד עצמי?
יש מקום ללימוד עצמי על סמך הלימוד הזה. זאת אומרת, שאם הרגלת את השכל שלך להיות שכל כללי, אז אתה מתרגל אחר כך ללמוד כלליות. זאת אומרת, אם יש לך את אותו בסיס ואת אותו יסוד, אז עכשיו כבר אתה מורגל. פיתחת כבר את השיטה. אתה לא קורא דבר ומסתפק במה שלכאורה זה עומד לך במבט ראשון. אתה אומר, בטח, יש פה עוד משהו להבין. איך הוא היה מבין. ואתה בעצמך עושה את העבודה של קושייה, תירוץ וכו'. יש מקום, אבל הלימוד עצמי הוא בנוי קודם כל על הלימוד הבסיסי הזה. אז מה, אתה יכול להוסיף עוד מדרגות, עוד מדרגות, עוד מדרגות, עוד מדרגות. ואתה רואה שככל שעולים במדרגות הקודש ובמדרגות החוכמה, באמת זה יכול להסתמצם. כמו שכתוב בחגיגה, אין לומדים את זה, אלא בשניים, ואת זה, אלא באחד, ואת זה אפילו לא באחד. הריות, מעשה בראשית, מעשה מרכבה, זה כבר... זאת אומרת, כשאתה כבר פיתחת כוח הפשטה מאוד גדול, אז אתה כבר יודע, אתה כבר יודע להיזהר מן החלקיות, מן הפרטיות. אתה יודע כבר להיזהר מכל דברים חלקיים, אתה תעשה לבד את החשבון. אתה רואה למשל, פוסק שכותב פסק הלכה. מה הוא עושה? הוא יודע לאיזו מסקנה הוא רוצה להגיע, נכון? אז מה הוא עושה? קודם כל הוא מביא את כל השיטות שאומרות ההפך ממה שהוא רוצה להגיד. ככה הוא מתחיל את הפסק שלו. כן? זה אומר ככה, וזה אומר ככה, וזה אומר שזה מותר, וזה אומר גם שזה מותר, וזה אומר שזה מותר אמנם, וכו' וכו' וכו'. מפתח בניין שלם, בסוף, ואני אומר שזה אסור. מה זאת אומרת? זאת אומרת שאני נמדתי להתמודד עם כל מי שאומר אחרת. זה הבניין הנכון. אתה רואה שהוא כללי. הוא הבין שיש דעות אחרות, והוא לא התעלם מהן. והוא מוכיח את דעתו כדי להעמיד את שיטתו. לא אומר, ככה אני חושב וזהו. מה אתה ככה שאתה חושב וזהו? אבל יש דעות אחרות. אתה רואה שיש חכמים גדולים שאמרו אחרת ממה שאמרת. ואם אתה לא יודע מה שהם אמרו, אולי אתה לא צודק. אבל פוסק גדול, הוא יודע את זה. אז הוא מביא מכלול השיטות. מהגמרא, ראשונים, אחרונים, חכמי דורו שחולקים, וסוברים אחרת, וכו'. לפעמים פוסק אומר, אם אחרים יצטרפו אליי, אז אני אהיה מוכן להתיר. לבד אני לא מוכן להתיר. רק אם יצטרפו אליי עוד אחרים. אני צריך עוד דעות. הרבה פעמים זה קורה אצל הפוסקים. אני לא יכול להתיר לבד. אני צריך שעוד אחרים יצטרפו, כדי שיאשרו שאכן אני מבין נכון. ואני מגיע למסקנה הנכונה, וכו'. זה סוד הסנהדרין. 71 דיינים. אתם יודעים מה זה 71 גדולי חכמי ישראל, הם הכי גדולים שמנהלים ביניהם מסע ומתן על נושא אחד. תארו לעצמכם, 70 הלל ושמי שמתווכחים. מה יוצא משם? איזה כוח יוצא משם? כמה זה כללי, כמה זה אמיתי, כמה זה שלם, כמה זה מקיף. זה הסוד. ועוד יש לדעת, כי אם לא למד כלל, היה קונה דבר שהוא קרוב אליו, ויכול להבין אותו בקלות, ולא היה מקבל שכלות. אבל כאשר רוצה להשכיל, והרי כאשר עוסק בו, כאשר עוסק בד בבד, אינו שכל נבדל, רק שכל עומד בגוף, הוא בוודאי מתטפש, כי אינו יכול להתחכם כל כך. כלומר, בראש, כשאתה לומד לבד, אתה קונה, אתה מראש קונה צמצום, אומר המהר"ל. מראש. לכן זה עושה אותך פחות חכם ממה שהיית קודם. ודומה למי שאינו חכם, אם אינו מבקש להתחכם יותר מדי, רק כפי ערך חוכמתו, יכול לדעת ולהבין. אבל כאשר רוצה להתחכם בדבר שאינו שייך לו, בוודאי מתאפש, כי יוצא מן השכל. זאת אומרת, כשאתה לומד לבד, אתה מנסה להשיג מראש דבר שאתה לא יכול. אז מראש אתה מובטח לכישלון. כשאתה מנסה ללמוד תורה, שהיא תורת השם, שהיא תורת אמת, שהיא תורה ניצחת, ואתה מנסה להשיג אתה לבד. אדם אחד רוצה להשיג את כל חוכמת השם, לבד. נו, אז מראש זה כישלון. אתה לא יכול, בלתי אפשרי. לכן זה בוודאי טיפשות. ואחר טיפשות זה נמשך עוד טיפשות, עד שהוא טיפש גם הוא. וזה שאמר, ולא עוד, אלא שנקרא חוטא הוא, כי חוטא בשכל, שקלקל אותו, ולך חוטא הוא נקרא כלל הדבר, שאי אפשר שיקנה אדם השכל הנבדל, רק כי כאשר מקבל זה מזה, ונושא ונותן זה עם זה, עד שהתורה שהיא על דרך זה, שכל נבדל לגמרי, וזהו נקרא שכל, לא דמיון. שמעתם מה שאומר בסוף? שכל ולא דמיון. כי הרבה פעמים כשאדם לומד לבד הוא חושב שהוא הבין, וזה דמיונות ולא דמיון, אומר אמר. כשלומדים ככה יחד ומבררים ומנוסים ונותנים בדבר, ואחד מקשב, השני מתרץ ומביאים עוד הוכחה עוד, זה נקרא שכל ולא דמיון. כי דמיון זה סובייקטיבי וזה לא אובייקטיבי, ואי אפשר לפרש יותר. כלומר, יש בזה עוד סודות. כמה חשוב מאוד ללמוד לא לבד. אפשר להגיד, אולי, כן, שהוא מתכוון לרמוז על זה שמעל הכפורת שני קרובים, לא אחד. כלומר, בארון שבו לוחות הברית, התורה, למעלה מזה שני קרובים, לא אחד. ככה לומדים בחברותה. כן,
הרב, רואים על, אני לא מדי בפרטי, אבל אני חושב שרב אבר חנה, שהוא היה יחיד, שכולם כן בראו אחד השני, וכן בעניינים של תארו, זה מופיע אפילו שהוא במערב גם כן, אז הם אומרים שהוא היה ספציפית היחיד, שהוא כן, שלא אף אחד אחר לא יכול להוסיף. כנן משה רבנו, כנן עוד כמה דוגמאות שבודדים, כנן אנשים שפרושים,
כי הם הגיעו לשם, כי הם הגיעו לשם. אחרי שהגיעו לשם, זה משהו אחר, יחיד בדורו, נכון? המהר"ל מסביר בתחילת דרך חיים, שבדורות הראשונים הייתה מדרגה כזאת. משה קיבל תורה. ותסתכל בהקדמה למשנה תורה לרמב״ם, הוא נותן את כל השתלשלות מסירת התורה, עד לתקופת הזוגות, כל התורה עברה דרך אדם אחד. אבל זה כשהם הגיעו לאותה מדרגה. עזרא הסופר, אבל הוא קודם כל למד אצל ברור בן נריה, אחרי זה כבר עזרא, שאם התורה לא הייתה ניתנת על ידי משה רבנו, הייתה ניתנת על ידו. אבל זה לא בתחילת התהליך, זה בסוף התהליך. זה לא בתחילת הדרך, זה בסוף הדרך, משהו אחר. אחר כך מהזוגות, אומר המהר"ל, כבר אין אפשרות כזאת בעולם. חייבים זוגות. יוסף בן יועזר ויוסף בן יוחנן. חייבים שניים. שמעיה ואבטליון. זה לא במקרה. ולאט לאט אין כבר אפשרות. כי מתרחקים מן המקור, אז צריך חבורה ועוד חבורה ועוד. בית הלל, בית שמאי, פעם הלל ושמאי. אחר כך בית הלל, בית שמאי, בית מדרש שלם צריך. מה שהלל ושמאי יכלו לעשות לבד, צריך עכשיו בית מדרש שלם. תאר לעצמך. וכל הזמן זה מופיע. כן? בבית המדרש של שמואל, בבית המדרש של רב, בבית המדרש... חייבים חבורה. טוב.